שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת שבועות. נתחיל בשורה השנייה בעמוד א', ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 23 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשבועת ביטוי, שכאמור מחייבת קורבן עולה ויורד, ונראה לגבי איזה שלושה חלקים. בחלק הראשון נראה האם יש חיוב קורבן רק על שבועה לעתיד, שהוא לא קיים אותה, או גם בשקר על העבר. בחלק השני נראה שהחיוב הוא דווקא בשוגג, לא באונס ולא במזיד. בחלק השלישי נראה האם צריך להוציא בשפתיו את לשון השבועה. אז החלק הראשון, האם יש קורבן גם בשבועה על העבר? למה שלא יהיה? אז בואו נזכר בפסוק, אנחנו קוראים בויקרא ה' פסוק ד', זה בפרשייה של החטאים שמחייבים קורבן עולה ויורד, אז לגבי שבועת ביטוי כתוב ככה, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם משבועה ונעלם ממנו והוא ידע, והשם לאחת מאלה. עכשיו, אם מסתכלים על הפשט, ברור כאן שני דברים. א', שהשבועה היא על העתיד, כלומר הוא נשבע על העתיד להרע או להיטיב, לעשות משהו רע או טוב, זה דבר אחד בפשט. דבר שני בפשט זה שמדובר כאן על מעשה שהוא מרע או מטיב, ולא סתם איזה שבועה שמחר יאכל ספגטי. זה בפשט, שזה בעתיד וזה להרע או להיטיב. אבל באו חכמים והרחיבו את זה מדרשה. למה הם הרחיבו? אז רבי עקיבא אומר שהם הרחיבו בשני הדברים. א', שזה לא רק דבר טוב או רע, אלא כל דבר שהוא, וב' זה לא רק על העתיד, אלא גם על העבר. כלומר, לא רק אם הוא נשבע שהוא מחר יאכל ספגטי והוא בסוף לא אכל אז הוא חייב, אלא גם אם הוא נשבע לשקר ואמר שאתמול הוא אכל ובאמת הוא לא אכל, גם אז הוא חייב. זה רבי עקיבא, הרחיבו לכל דבר וגם לעבר. רבי ישמעאל לעומת זאת מסכים שהרחיבו לכל דבר, אבל רק בעתיד לא הרחיבו לעבר. אז שוב לגבי העבר, לפי רבי עקיבא זה כולל את העבר, לפי רבי ישמעאל זה לא כולל את העבר. זאת המחלוקת שראינו כבר אתמול במשנה, ועכשיו המטרה שלנו זה לראות את המקורות למחלוקת, ונראה את זה בשני שלבים. בשלב הראשון, גם המשנה וגם הברייתא הראשונה כאן אצלנו, נקרא לזה ברייתא א', שניהם אומרים שמרבים את זה ממשך הפסוק. כלומר, שוב הפסוק, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם משבועה. למה צריך את הלכל אשר יבטא הזה? לכאורה זה מיותר, אלא זה בא לרבות. מה זה מרבה? אז כאמור, לרבי עקיבא זה מרבה את שני הדברים, גם כל דבר וגם את העבר. לרבי ישמעאל זה מרבה רק כל דבר, אבל לא את העבר. זה הלימוד לפי המשנה והברייתא, אבל שואל רבי עקיבא את רבי ישמעאל, אם אתה מודה לי שהם מלכל אשר יבטא מרבים, אז למה אתה מרבה רק כל דבר? תרבה כמוני גם את העבר. ואומרת הגמרא שבאמת זאת טענה טובה של רבי עקיבא, מה רבי ישמעאל יענה על זה? ולכן ברבע העליון של עמוד א' אנחנו עוברים לשלב השני, שזה הסבר של רבי יוחנן וגם של ברייתא ב', וזה שלומדים את זה לא רק ממה שכתוב אחרי להרע או להיטיב, אלא גם ממה שכתוב לפני. כלומר, אם נסתכל עוד פעם בפסוק, נשים לב שיש בפסוק הרחבה, צמצום והרחבה. כלומר, בהתחלה כתוב, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, זה איזושהי אמירה כללית כזאת שלכאורה מרחיבה לכל סוג של מקרה, אחרי זה יש צמצום להרע או להיטיב, שזה דווקא טוב ורע ודווקא בעתיד, ואחרי זה יש שוב הרחבה, לכל אשר יבטא האדם בשבועה. אז יש כאן הרחבה, צמצום והרחבה, וכידוע, במצבים כאלו של הרחבה, צמצום והרחבה, יש שתי שיטות איך לדרוש את זה. האם בצורה של ריבוי מיות ריבוי, או בצורה של כלל פרט כלל, כשההבדל בין שתי השיטות זה כמה אתה מרבה מתוך הלימוד הזה. כלומר, רבי עקיבא הולך בשיטת ריבוי מיות ריבוי, ולכן הוא מרבה כמעט הכל, כלומר, גם כל דבר וגם את העבר, והוא רק ממעט דבר אחד, וזה מצווה. אי אפשר להישבע על מצווה, זה רבי עקיבא. רבי ישמעאל לעומת זאת הולך בשיטת כלל פרט כלל, ולפי השיטה הזאת מרבים פחות, מרבים רק את מה שדומה לפרט. עכשיו, את מה הוא ירבה? אז בפרט, כאמור, יש שתי נקודות. א', שזה רע או טוב, וב', שזה על העתיד. אז אומר רבי ישמעאל, אני בוחר להתמקד בנקודה השנייה של העתיד, ואני ארבה את כל מה שבעתיד, אפילו שזה לא דומה לנקודה הראשונה של רע או טוב. כלומר, אני מרבה הכל בעתיד. עכשיו, כמובן, מיד תשאלו, למה בחרת דווקא את הנקודה הזאת? הרי לכאורה יכולת לעשות הפוך. כלומר, להגיד שאתה מרבה כל דבר שדומה דווקא לנקודה של רע או טוב, ולהגיד שזה לאו דווקא בעתיד, אלא גם בעבר. כלומר, בקיצור, למה החלטת לרבות את העתיד לכל דבר, יכולת לרבות את העבר לדווקא רע או טוב? עונה הגמרא שתי תשובות. רבי יצחק אומר, כי הרחבה מעתיד לעבר זה לא סתם איזשהו תוספת, אלא זה ממש שינוי של כל אופי השבועה. כשאתה נשבע לעתיד, אז כרגע בשבועה בעצם לא עשית שום דבר רע. רק כשיגיע העתיד ולא תקיים את השבועה, כלומר תחלל אותה, אז בעצם קורה האיסור. לעומת זאת, כשאתה נשבע שקר על העבר, אז כבר ברגע השבועה שיקרת. לכן זה הבדל מאוד משמעותי, ולכן אם כבר להרחיב, אז מרחיבים למשהו דומה יותר, וזה כאמור להישאר רק עם שבועות בעתיד, ופשוט להרחיב את זה מטוב ורע לכל כל דבר, זה ההסבר של רב יצחק. ההסבר השני זה של רב יצחק ברבין, והוא אומר שלומדים את זה מהפסוק עצמו. כאמור כתוב, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, והוא דורש את המילה לבטא, כאילו שלבטא זה המעשה שעליו נשבעים. כלומר, כי תשווה לבטא, תשווה לעשות, וממילא מכאן ברור שהשבועה היא לפני המעשה, ולא כמו בשבועה לעבר, ששם המעשה היה לפני השבועה, ולכן רבי ישמעאל אומר שזה רק בשבועה לעתיד, והוא רק מרחיב את זה לכל דבר ולאו דווקא טוב ורע, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, בחלק הזה פשוט ראינו את המקור של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם יש חיוב גם בשבועה לעבר או רק בשבועה לעתיד, ועכשיו רק שימו לב שמכאן והלאה בשביל לחסות את כל האפשרויות, בואו נניח שבאמת יש גם על העתיד וגם על העבר כמו רבי עקיבא, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה שלוש שורות לפני השורות הרחבות, וכאן, כיוון שכבר הבאנו את ברייתא א' ממקודם, אגב זה ברייתא מתורת כהנים, אז הגמרא מביאה עוד רשע מאותה ברייתא, וזה ששבועת ביטוי זה דווקא בשוגג, לא באונס ולא במזיד, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון מביא שוב את הפסוק שלנו, ודורש על הסוף שלו שלוש דרשות. בואו נקרא עוד פעם את הפסוק, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע, והשם לאחת מאלה. עד עכשיו דיברנו בעיקר על להרע או להיטיב, על מה שכתוב לפני ואחרי. עכשיו בוא נתמקד רק במה שכתוב אחרי, לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו. בוא נתמקד בארבע המילים אלו, האדם בשבועה ונעלם ממנו, ועל זה כאמור שלוש דרשות, נאמר בקצרה, ואז נראה דיון די ארוך על כל אחד מהם. אז דרשה ראשונה, האדם בשבועה ולא באונס. כלומר, הוא חייב רק אם הוא היה אדם, מודע למעשיו, ולא באונס. זו דרשה ראשונה. מצד שני, הדרשה הבאה, ונעלם, זה דווקא אם זה היה בשוגג ולא במזיד. עכשיו, ממילא, אם הוא לא חייב לא באונס ולא במזיד, אז שלב שלישי, מתי הוא כן חייב? אם זה בשוגג. ולגבי זה, יש את הדרשה השלישית, בשבועה ונעלם ממנו, שכשמדובר על שבועה על העתיד, אז זה דווקא בשבועה ונעלם ממנו. כלומר, שמה שנעלם ממנו זה השבועה ולא החפץ. זו הדרשה השלישית, ועכשיו, כאמור, נעבור על כל דרשה אחת-אחת. אז שוב, דרשה ראשונה, האדם בשבועה, כלומר, אם זה באונס, הוא פטור מקורבן. מה זה שבועה באונס? אז אנחנו צריכים להסביר את זה גם לגבי שבועה לעבר וגם לגבי שבועה לעתיד. לגבי שבועה לעבר, הגמרא מסבירה דבר די מפתיע, וזה שאם הוא נשבע לעבר, פשוט כי הוא חשב שהוא צודק והתברר שהוא לא צודק, זה לא נקרא שבועת שקר. אם הייתי בטוח שאתמול אכלתי ספגטי ונשבעתי על זה והתברר שזה לא נכון, הכל בסדר. אני לא חייב קורבן. הדוגמה שהגמרא מביאה זה שרב קיאנה ורב אסי התווכחו ביניהם, רב אמר, וכל אחד נשבע שמשהו הוא אמר זה הנכון, ואז הרב אמר מי צודק, והשני נבהל, מה, נשבעתי לשקר? ואומר לו, לא, אתה חשבת, וזה אונס, זה לא נקרא שבועת שקר, זה לגבי שבועה לעבר, אם זה באונס הוא פטור. מה לגבי שבועה לעתיד? הגמרא לא מסבירה את זה כאן, אבל בדף כפחת עמוד א' יש דוגמה לזה, וזה במצב שהוא עשה שבועה על תנאי, והוא הפעיל את התנאי, כלומר הפעיל את השבועה בטעות, לא ניכנס לזה כאן, נגיע לזה בדף כפחת, כתבנו את זה בחוברת ובאתר, אפשר לראות שם. בכל אופן, עד כאן השלב הראשון, למדנו מהאדם בשבועה שהוא לא חייב אם זה אונס, לא על העבר ולא על העתיד. השלב השני דרשנו מהמילה ונעלם, שזה דווקא בשוגג ולא במזיד. מה זה מזיד? אז זה קל. על העתיד הכוונה היא שהוא נשבע שהוא יעשה משהו, לא יעשה משהו, ובמזיד הוא לא קיים את השבועה. על העבר זה שהוא ידע שהוא משקר, והוא בכל זאת נשבע על זה. גם כאן הוא לא מביא קורבן, אין לו את הזכות לחפר כי זה היה במזיד. השלב השלישי כאמור זה שהוא לא חייב לא באונס ולא במזיד, אלא בשוגג, ולגבי זה נדבר קודם על העתיד ואז על העבר. לגבי העתיד, הגמרא כאמור דורשת מהמילים בשבועה ונעלם ממנו, שהוא חייב דווקא אם הוא שכח את השבועה, אבל זכר את החפץ, ולא להפך. כלומר, למשל, אם הוא נשבע שלא לאכול פת חיטים, והוא זכר שהנושא זה היה פת חיטים, כלומר, את החפץ הוא זכר, ומה שהוא לא זכר זה את התוכן של השבועה, שהוא בטעות חשב שהוא נשבע כן לאכול, ולכן הוא אכל, במקרה כזה הוא יהיה חייב, כי הוא שכח את השבועה, כמו שכתוב בשבועה ונעלם, אבל את החפץ הוא זכר, מן הסתם זה יהיה נכון גם אם הוא שכח את כל העסק, כלומר, בכלל שכח שהוא נשבע גם אז הוא יחייב, אבל אומרת הגמרא, אם זה מצב הפוך, כלומר שהוא זכר את השבועה אבל לא זכר את החפץ, בזה הוא יהיה פטור. זאת הדרשה לגבי שבועה בשוגג על העתיד, ולגבי זה נראה עכשיו שני דיונים, ואחרי זה נגיע לדיון על העבר. דיון ראשון זה שהרגע אמרנו שיש מקרה שבו הוא שכח את השבועה וזכר את החפץ, ששם יש קורבן, ויש מקרה הפוך שבו הוא זכר את השבועה ושכח את החפץ ששם אין קורבן. ועל זה כשהוא במערבה אין מקרה כזה, כלומר אין שום מקרה שבו הוא שכח את החפץ ובכל זאת לא שכח את השבועה. למה? כי אם הוא שכח את החפץ אז באותה שכחה הוא בעצם גם שכח את התוכן של השבועה שלו. כלומר אם הוא נשבע למשל לא לאכול פת חיטים והוא זכר שהוא נשבע רק הוא חשב שזה היה פת צהורים, אז נכון הוא שכח את החפץ, אבל הוא גם שכח את השבועה שלו על החיטים, כך שזה נחשב שהוא גם שכח את השבועה, וממילא אין לנו מקרה שבו הוא זוכר את השבועה ושוכח רק את החפץ. זאת הקושייה שקשו במערבה, אבל עונה רב יוסף, יש מקרה כזה, ובשביל זה צריך לשנות קצת את ההבנה שלנו לגבי מה זה שכחת החפץ. כלומר, אם באמת נאמר שהכוונה היא שהוא שכח על מה הוא נשבע, אז בני מערבה צודקים, באמת זה ייחשב שהוא גם שכח את השבועה עצמה. אבל אם נפרש שהכוונה היא לא שהוא שכח על מה הוא נשבע, אלא שהוא טעה בזיהוי החפץ, כלומר הוא זכר שהוא נשבע לו לאכול, והוא גם זכר שזה היה פת חיטים, וכל הבעיה זה שהוא לקח לחם והוא חשב שזה סעורים, והתברר שזה חיטים, כלומר הוא טעה בזיהוי החפץ, זה יהיה מקרה שבו הוא זוכר לגמרי את כל השבועה, ורק בחפץ עצמו הוא טעה, ולזה התכוונה הברייתא, שעל זה הוא לא יהיה חייב קורבן. זה הסבר של רב יוסף, ועם זה נשאר. הבעיה לא אוהב את זה, כי הוא אומר, גם מקרה כזה, זה בעצם עדיין גם נחשב שכחת השבועה, כי סוף סוף כרגע כשהוא מסתכל על הפת והוא חושב שזה סעורים, אז הוא בעצם חושב שהשבועה שלו לא חלה על זה, כי הוא חושב שזה סעורים והשבועה היא על חיטים, אז זה נחשב בעצם שהוא שכח את השבועה. אבל אומר רב יוסף, מה פתאום? הרי אם מישהו יגיד לו שהפת הזאת היא חיטים ולא סעורים, אז הוא מיד יזרוק אותה, הוא זוכר הכל, זה רק טעות בזהוי החפץ, לכן זה לא נחשב שכחת השבועה, אלא רק שכחת החפץ, ולזה התכוונה הברייתא כשאמרה שעל שכחת החפץ הוא לא יהיה חייב קורבן. ובזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', זה היה הדיון הראשון על הלימוד השלישי באותה הברייתא, שאמרנו שבשבועה על העתיד זה דווקא כשהוא שכח את השבועה ולא שכח את החפץ, אבל אם הוא שכח את החפץ ולא את השבועה הוא פטור, ועכשיו הסברנו באיזה מקרה זה יכול לקרות. הדיון השני זה ששואל רבינה, כאמור ארבע שורות לפני סוף עמוד א', מה יקרה אם הוא שכח גם את השבועה וגם את החפץ? עכשיו, על איזה מקרה הוא מדבר? אז אני רוצה לומר קודם על איזה מקרים אני חושב שהוא לא מדבר, וזה א', אם הוא פשוט שכח את כל העסק. הוא פשוט שכח שהוא נשבע לגמרי, אני חושב שבמקרה כזה ברור שהוא כן יהיה חייב, ועל זה רבינה לא דיבר, כי אמנם הוא שכח את שני הדברים, אבל זה לא שהוא שכח שני דברים נפרדים, אלא זה שכחה אחת שכולל את הכל, אני חושב שבמקרה כזה הוא כן חייב. מקרה נוסף שאני חושב שהוא חייב, זה במקרה שבני מערב הזכיר שהוא שכח על מה הוא נשבע, הוא נשבע על חיטים והוא חושב שהוא נשבע על סעורים, שגם הם אמרו שזה בעצם מוגדר כאילו הוא שכח גם את החפץ וגם את השבועה, כי הוא בעצם שכח את התוכן של השבועה. אני חושב שגם במקרה הזה ברור לרבינה שהוא כן יהיה חייב, כי שוב, אמנם זה נחשב שהוא שכח את שני הדברים, אבל זה שכחה אחת שכוללת את שני הדברים. אז בשני המקרים האלו אני לא חושב שרבינה שואל עליהם, פירטתי על זה יותר בהערות באתר, יש שם הפניה לראשונים שאולי אומרים אחרת. בכל אופן, לדעתנו על זה רבינה לא שאל. על מה הוא כן שאל? הוא שאל על המקרים שהרגע ראינו של רב יוסף. כלומר, רב יוסף עכשיו אמר שהברייתא בעצם דיברה כאן על שני סוגים של שכחות. שכחת השבועה זה שהוא שכח את התוכן של השבועה, למשל, הוא נשבע לא לאכול והוא חשב שהוא נשבע כן לאכול. שכחה שנייה זה לא ממש שכחה, אלא טעות בזהוי החפץ. הוא חשב שזה סעורים והתברר שזה חיטים. וכאמור, לפי רב יוסף, מה שהברייתא בעצם אמרה זה שהשכחה של השבועה מחייבת קורבן, אבל אם הוא טעה בזהוי החפץ, בזה אפילו קורבן אין. זה מה שהברייתא אמרה. עכשיו שואל רבינה, מה יקרה אם הוא שכח גם את זה וגם את זה? כלומר, כאמור, הוא נשבע למשל לא לאכול פת חיטין, והוא בכל זאת כן אכל אותה, ולמה? כי היו לו שתי טעויות, כשבעצם הוא לא היה צריך את שתי הטעויות, אלא כל טעות בפני עצמה הייתה מספיקה בשביל לגרום לו לאכול. כלומר, הוא גם שכח את תוכן השבועה וחשב שהוא נשבע כן לאכול, שזה כמובן מספיק סיבה בשביל כן לאכול, ובלי קשר, טעות נוספת זה שהוא לקח את הלחם, הוא חשב שזה סורים. בקיצור, הוא עשה את שתי הטעויות שרב יוסף אמר שיש בברייתא. עכשיו, אם היה לו רק את הטעות הראשונה, זה כאמור מחייב אותו קורבן. אם היה לו רק את הטעות השנייה, זה כאמור לא מחייב אותו קורבן. והשאלה של רבינה זה כאמור, מה אם הוא עשה את שתי הטעויות? ובזה יש שתיים וחצי דעות. רב נחמן אומר שהוא חייב, כי היה לו את הטעות הראשונה, התוכן של השבועה, וזה מחייב, והטעות השנייה לא מפריעה לזה. רב אומר שהוא פטור, כי הטעות השנייה של החפץ כן מפריעה לזה. רבה שהיא, ואנחנו מסבירים את זה לפי הריטווה, הוא עקרונית בכיוון של רבה שהטעות השנייה כן יכולה להפריע, אבל הוא אומר, לפעמים אפשר לבדוק מה מבחינתו הייתה הטעות העיקרית, וזה שאם מישהו ראה אותו אוכל את הלחם חיטים הזה ואמר לו, מה אתה עושה? הרי זה אסור לך, והוא לא פירט למה זה אסור לו, אז עכשיו אפשר לראות את התגובה של אותו אדם שנשבע ואכל. אם הוא אמר, מה, נשבעתי לא לאכול חיטים, חשבתי נשבעתי לאכול, זה מראה שהשכחה של השבועה זה היה הטעות העיקרית מבחינתו, ואז הוא חייב קורבן. אבל אם הוא אמר, מה, זה חיטים? חשבתי חשבתי זה שעורים. אז זה מראה שהטעות בחפץ היה הטעות העיקרית שלו, ואז הוא לא יהיה חייב קורבן. זאת השיטה של רבשי. רבינה לא אוהב את זה, הוא אומר, גם אם הוא אמר רק אחד מהדברים, יכול להיות שבאמת הוא התכוון לשניהם, הוא פשוט אמר רק אחד, ועד כאן הדיון השני. שימו לב שאם כל הדבר הזה נשמע לכם ממש מוכר, זה כי ראינו את זה לא מזמן, ממש לפני שבוע ביוטט עמוד א', שאלה ממש דומה וגם הדעות שם זהות של רב נחמן רבה ורבשי, רק ששם זה היה לגבי נושא אחר גם כן, שתי טעויות אחרות, וזה שהוא שכח שהוא תמה, וגם שכח שזה המקדש, תראו שם. בכל אופן, זה היה הדיון השני, רק נזכיר, דיון שני על מה? על השלב השלישי של הברייתא שלנו. שהברייתא אמרה שהוא חייב רק על שוגג, וכשהיא דיברה על שוגג על העתיד, היא למדה מהמילים בשבועה ונעלה ממנו, שהוא חייב דווקא בשכחת השבועה, ולא בשכחת החפץ. הסברנו מה הכוונה, וראינו שלמה היא משכח את שניהם, ועד כאן לגבי שוגג בשכחת העתיד. עכשיו לסיום החלק הזה צריך לדבר גם על שוגג לגבי שכחת העבר. זה נמצא בשורה הראשונה בעמוד ב'. כאן לא נדבר על לימודים של הברייתא, אלא פשוט להבין מה זה המקרה הזה. מה זה אומר שוגג בשכחת העבר? כלומר, הוא נשבע שהוא אתמול אכל ספגטי והוא לא אכל. מה זה מקרה של שוגג כאן? כי הרי אם הוא ידע שהוא אכל והוא בכל זאת נשבע, זה מזיד. ואם הוא שכח שהוא אכל והוא נשבע, כבר אמרנו מקודם שזה אונס. אפילו שהוא שכח, זה נקרא אונס. אז מה זה מקרה של שוגג? אומר רב נחמן, המקרה של שוגג זה בעצם מקרה של מזיד, הוא ידע שהוא אכל והוא בכל זאת נשבע לשקר, רק שהוא לא ידע שזה דבר שמחייב קורבן. זה השגגה שלו, וזה בעצם המקרה שעליו אמרנו שעל העבר הוא מביא קורבן. עכשיו, אני רק רוצה להדגיש כמה זה מחודש, כי רק נזכיר את תחילת השיעור, רבי ישמעאל אמר שאין בכלל דבר כזה של חיוב שבועה על שבועת שקר על העבר, רק רבי עקיבא אמר שיש, ועכשיו מאוד צמצמנו את רבי עקיבא, כי אם הוא יודע שהוא נשבע לשקר, אין קורבן. אם הוא חושב שהוא נשבע למת והוא רק טעה, גם אין קורבן, אלא כל הקורבן זה שהוא יודע שנשבע לשקר, ורק לא ידע שזה יחייב אותו שבועה, זה השגגה, וזה מה שמחייב אותו קורבן. זה הסבר של רב נחמן, ואם זה באמת נשאר, רק שואלת הגמרא, רגע, האם רב נחמן אומר את זה רק כשיטת מונבז? מה זה מונבז? אז נסביר שלגבי קורבן אחר, קורבן חטאת, שאותו מביאים רק על השגגה, יש מחלוקת לגבי המקרה שעכשיו הזכרנו, שהוא נגיד אכל חלב במזיד, רק שהוא חשב שזה לא יחייב אותו קורבן, יש מחלוקת האם שם זה נחשב שגגה. לפי מונבז כן, והוא יביא חטאת, לפי חכמים לא, כי עצם המעשה הוא עשה במזיד, והוא לא מביא חטאת. זה שם לגבי חטאת. עכשיו חזרה אלינו, רב נחמן בעצם אמר שהמקרה שלנו, של שבועה לעבר בשוגג, שזה מחייב אותו קורבן עולה ויורד, זה בעצם אותו מקרה של מונבז, שהוא שגג בקורבן. אז האם רב נחמן בעצם אומר שהוא הולך כאן בשיטת מונבז? אומרת הגמרא, לא. כאן גם חכמים ששם חלקו על מונבז, כאן הם יודו. למה? כי כאן לגבי קורבן עולה ויורד על שבועת ביטוי, יש חומרה מיוחדת שאין בחטאת. כי הרי חטאת מביאים רק על חטא כזה שאם הוא היה עושה אותו במזיד, היה קרת. לעומת זאת שבועת ביטוי, גם אם זה במזיד, אין בזה קרת, זה לאו רגיל. ובכל זאת חידשה התורה חומרה שבשוגג יש קורבן. וממילא כיוון שזה חומרה יותר מחטאת, אפשר לומר שכאן חכמים יודעים שיש עוד חומרה, וזה שגם שגגה בעצם הקורבן, גם זה נחשב לשגגה, וזה חייב אותו קורבן, לא רק לפי מונבז, אלא גם לפי חכמים. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני של השיעור. בסעיף הזה ראינו את הברייתא, שהוא חייב רק בשוגג, לא באונס ולא במזיד, והסברנו את כל זה. ועכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', נעבור לסעיף השני, שזה מאוד קצר, שאלה של רבינה ותשובה. רבינה שואל, מה יקרה אם הוא נשבע לא לאכול לחם, ואז הוא שכח את השבועה ואכל, שכמו שראינו, זה נקרא שוגג, והוא אמור להיות חייב קורבן, אבל הוא מגלה לנו בסוד, תדעו לכם, האמת היא שגם אם הייתי זוכר שנשבעתי, בכל זאת הייתי אוכל. למה? אז בהתחלה רבינה שואל, כי היה לו איזשהו פיקוח נפש, אבל אז ברור שהוא פטור, אז אחרי זה רבינה שואל, לא פיקוח נפש, אלא פשוט הוא היה ממש רעב, וגם הוא היה זוכר את השבועה, הוא בכל זאת היה אוכל. האם הוא חייב קורבן או לא? אומר רבה שהוא לא מביא קורבן. ולמה? כי למדנו עיקרון מקורבן חטא, שרק מי ששב מידיעתו מביא קורבן. כלומר, רק אם לא יצויר שתוך כדי שהוא אוכל, היינו באים אליו ואומרים לו, היי, מה אתה עושה? הרי נשבעת לא לאכול. אז רק אדם שאם הוא ישמע את זה, הוא יגיד, אוי לא, צודק, טעות, ויפסיק לאכול, זה נקרא שהוא שב מידיעתו. כלומר, שכשהוא יודע, הוא שב, הוא מפסיק לאכול, הוא זה שחייב קורבן, גם בחטאת, גם אצלנו בעולה ויורד, כי זה מוגדר שגגה. אבל אדם שגם כשהוא ישמע את זה, ימשיך לאכול, זה כבר לא ממש שגגה, והוא לא מביא קורבן. ועד כאן הסעיף השני לגבי הדין של שוגג, לא אונס, לא מזיד, ועכשיו גם למדנו שהשוגג הזה זה דווקא כשהוא שב מידיעתו, ובזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', ועד כאן החלק השני לגבי שוגג ולא באונס ולא במזיד. החלק השלישי זה שאומר שמואל ששבועת ביטוי זה דווקא אם הוא הוציא אותה בפה, כלומר ממש אמר אותה, אבל אם הוא רק גמר בליבו, זה לא נקרא שבוע. שמואל אומר את זה מהפסוק שלנו, כתוב או נפש כי תשווה לבטא ושפתיים, צריך ממש להוציא את השבועה בפה, אם הוא רק גמר בליבו, אז הוא פטור. זה מה שאמר שמואל, ואם זה באמת נשאר למסקנה, אבל קודם נקשה על זה שתי קושיות ונתרץ. קושייה ראשונה במילה מייטיבי זה ברייטה שגם מביאה את הפסוק שלנו והיא לכאורה סותרת את שמואל. עכשיו, לפני שנראה איך היא סותרת את שמואל, קודם נראה שהברייטה בעצם לכאורה סותרת את עצמה, כי הברייטה מביאה את כל הפסוק שלנו, או נפש כי תשווה לבטא ושפתיים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם, ומהרישה והסייפה היא לומדת לכאורה שני דברים סותרים, כי מהרישה שכתוב שני דברים סותרים, כי מצד אחד מהרישה שכתוב לבטא ושפתיים, זה נשמע שהיא לומדת לכאורה כמו שמואל, שאם הוא רק גמר בליבו להישבע, אבל לא הוציא בשפתיים, זה לא חל. כמו שמואל לכאורה היא מצמצמת. אבל מהסיפה, לכל אשר יבטא האדם, המילה לכל באה לרבות, וכאן פתאום אומרת הברייטה שזה בא לרבות, שגם אם הוא רק גמר בליבו, זה כן שבוע. אז לכאורה הברייטה סותרת את עצמה, ברי שהיא אמרה שגמר בליבו זה לא שבוע, ובסיפה זה כן, אז בא רב ששת ומציע שני הסברים לאותה סתירה פנימית בברייטה. לפי ההסבר הראשון זה יהיה קשה על שמואל, וזאת בעצם הקושייה על שמואל, אבל לפי ההסבר השני, הברייתא עוסקת במשהו אחר, וזה לא יהיה קשה על שמואל, וזה בעצם יהיה התירוץ לשמואל. אז בואו נראה את שני ההסברים. הסבר ראשון אומר רב ששת, באמת לפי הברייתא, גם אם הוא רק אמר בליבו, השבועה כן חלה, כמו שהברייתא אמרה בסיפה, ואז זה קשה על שמואל, כי שמואל אמר שהיא לא חלה, ומה שהברייתא אמרה ברישא, שאם הוא גמר בליבו זה לא חל, שם מדובר על מקרה מיוחד, שהוא לא ממש גמר בליבו שבועה, אלא הוא גמר בליבו להוציא את השבועה בפה, כלומר, הוא אמר בלב, אני עוד מעט יגיד את השבועה בפה, ואז השבועה תחול. במקרה כזה, אם הוא בסוף לא הוציא את זה בפה, אז באמת זה לא חל, כי הוא התכוון להוציא בפה. אבל אם הוא פשוט גמר בליבו שבועה, זה כן חל, וזה כאמור קשה על שמואל, כי שמואל אמר שאם גמר בליבו, זה לא חל. זה הסבר הראשון של רב ששת לברייטה, וזאת הקושייה על שמואל. אבל, אומר רב ששת, אני יכול לתרץ ולהביא הסבר חלופי לברייטה, וזה שבאמת הברייטה בכלל לא דיברה על המקרה של שמואל. באמת אם הוא פשוט גמר בליבו שבועה, השבועה לא חלה בדיוק כמו שאמר שמואל, והברייטה דיברה על מקרה אחר, וזה די דומה למקרה שאמרנו מקודם ברישה. כלומר, הברייטה דיברה לא על אדם שגמר שבועה בליבו, אלא על אדם שאמר שהוא יגיד את השבועה בפה, והוא באמת אמר בפה, כי בלי להגיד בפה זה לא תופס, אבל בכל זאת משהו כאן השתבש, וזה שברישה הוא גמר בליבו ליבו להוציא בפה שבועה על פת חיטים, ובטעות הוא אמר סעורים, ועל זה הרי שאמרה שזה לא חל, לא על החיטים ולא על הסעורים, על החיטים לא כי הוא לא אמר חיטים, על הסעורים לא כי הוא אמר את זה בטעות, זה ברישה. לעומת זאת בסיפה שהברייתא אמרה שזה כן חל, זה כשהוא אמר בליבו שהוא יוציא פת חיטים, ובסוף הוא בטעות פשוט אמר פת סתם, הוא לא אמר חיטים, לא אמר סעורים, פשוט אמר פת, ועל זה הברייתא אמרה שזה כן חל, כי זה נחשב שהוא אמר את מה שהוא התכוון לומר, אפילו שהוא לא אמר את המילה חיטים, וזה חל, זה הרישה והסיפה. אבל אם הוא פשוט גמר בליבו את השבועה ולא אמר כלום, שם ודאי שזה לא חל, כמו שאמר שמואל, וזה לא קשה על שמואל. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה על שמואל, שאמר שאם הוא רק אמר בליבו זה לא חל, זה מברייתא שאומרת שאם אדם נדר למשכן להביא משהו, זה תופס. היא לומדת את זה משמות למדי, כתוב כל נדיב לב, אז אם נדר בלב תופס, אז מסתבר שגם שבועה בלב תופסת, אז זה קשה על שמואל. עונה הגמרא, אל תשווה בין המקרים, באמת נדר למשכן כן תופס, כי שם יש לימוד מיוחד כל נדיב לב, אבל שבועה זה לא. עכשיו שואלת הגמרא, אז בוא נלמד מנדר למשכן לשבועה, שגם בשבועה זה כן יתפוס, ולזה יש שתי תשובות. תשובה אחת זה שבעצם יש לנו שני תחומים שבהם אנחנו רואים לימוד שנדר בלב תופס. תחום אחד זה מה שרגע אמרנו, נדר למשכן, תחום שני זה נדר או נדבה לקורבן, וכיוון שזה כתוב בשני תחומים, אז יש לנו כלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אם יש דין שכתוב בשני תחומים, אז מסתבר שזה רק באותם שני תחומים, ואתה לא יכול ללמוד משם גם לשבועה. זאת תשובה ראשונה. בעיה עם תשובה הזאת זה שנכון שיש דעה כזאת ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אבל יש גם דעה שהם כן מלמדים. אז לפי הדעה הזאת, למה שלא נלמד משני התחומים האלו, נדר למשכן ונדר לקורבן, גם לשבועה, שזה תופס גם בלב? אז עונה הגמרא תשובה שנייה, כי פשוט לא לומדים חולין מקודשים. כלומר, שבועה זה בעולם החול, לעומת זו נדר למשכן ונדר לקורבן זה עולם הקודשים, ולא לומדים מקודשים לחולין, ולכן אי אפשר ללמוד משם. ושמואל ניצל, באמת בשבועה חייבים לבטא בשפתיים, וזה לא מספיק לגמור את השבועה בלב. ובזה הגענו למילה האחרונה בעמוד ב', זה היה החלק השלישי של השיעור, ששבועה בלב לא חלה. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו את מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם יש חיוב גם על שבועת שקר לעבר? רבי עקיבא אמר שיש, רבי ישמעאל אמר שאין, וראינו מה המקורות שלהם. אז בפסוק כתוב להרע או להיטיב, שבפשט זה דווקא רע וטוב ודווקא בעתיד. בשלב הראשון הבנו ששניהם הסכימו שממשך הפסוק לכל אשר יבטא, אנחנו מרבים שזה לאו דווקא רע או טוב. המחלוקת זה האם משם גם לרבות את העבר, זה היה ההבנה הראשונה, ולאז לא ברור למה רבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא, ולכן בהבנה השנייה אמרנו שבעצם המקור הוא יותר רחב, וזה מהרחבה, צמצום והרחבה שיש בפסוק. רבי עקיבא לומד את זה בצורה של ריבוי מיעוט ריבוי, ולכן הוא מרבה כמעט הכל, אז הוא גם מרבה לכל דבר ולאווקא רע וטוב, וגם לעבר. רבי ישמעאל לעומת זאת דורש את זה בצורה של כלל פרט וכלל, ולכן הוא מרבה פחות, הוא מרבה רק את כל דבר, אבל לא מרבה את העבר, וראינו שתי סיבות למה הוא בחר דווקא בזה. א', כי לרבות שבועה לעבר זה שונה מהותית משבועה לעתיד, וב', כי כתוב תשווה לבטא, מכאן שהשבועה קודמת למעשה, ואילו בעבר המעשה קודם לשבועה, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני המשכנו את ברייתא א' מהחלק הראשון, ודרשנו את המשך הפסוק, האדם בשבועה ונעלם ממנו, ואמרנו על זה שהאדם בשבועה זה שזה לא באונס, ונעלם זה שזה לא במזיד, ובשבועה ונעלם ממנו זה לגבי איזה שוגג זה בדיוק, ובואו נסביר. אז האדם בשבועה זה שזה דווקא לא באונס, מה הכוונה? אז לגבי העבר זה שאם הוא טעה בידיעת העבר, זה לא נחשב שוגג, אלא זה נחשב אונס והוא פטור. לגבי העתיד, אם הוא הפעיל את השבועה בטעות, נסביר את זה בדף כ"ח, גם זה לא מחייב אותו. זה לגבי לא באונס. הדבר הבא זה שזה גם לא במזיד, זה פשוט, אם הוא עבר לשבועה שלו במזיד בעתיד, או נשבע במזיד על העבר, גם זה לא מחייב אותו, אלא מה כן מחייב? דווקא בשוגג, והסברנו את זה לגבי העתיד, ואז לגבי העבר. לגבי העתיד, אמרה ברייתא שבשבועה ונעלם ממנו, זה אומר שהוא חייב דווקא אם הוא שכח את השבועה, אבל זכר את החפץ, אבל אם להפך, זה לא מחייב אותו. ולגבי זה ראינו שני דיונים, דיון אחד הקשו במערבה, איזה מקרה בכלל יש, שבו הוא שכח איזה חפץ, אבל זכר את השבועה? הרי אם הוא שכח על איזה חפץ הוא נשבע, זה בעצם אומר שהוא שכח את התוכן של השבועה, והוא חייב. אז מה המקרה שברייתא באה לפתור? אומר רב יוסף, היא באה לפתור מקרה שבו הוא לא שכח על מה הוא נשבע, אלא פשוט טעה בזיהוי הדבר. הוא נשבע לא לאכול חיטים, ואז הוא חשב שמה שהוא אוכל זה סורים, והתברר שזה חיטים. את זה הברייתא באה לפתור, זה דיון ראשון. דיון שני, מה הוא שכח את שני הדברים? למשל, הוא חשב שהוא נשבע כן לאכול, וגם הוא חשב שזה סורים. האם הטעות השנייה מפריעה לטעות הראשונה? רב נחמן אומר שלא, והוא חייב. רב אומר שהיא מפריעה והוא פטור. רב אשי אמר שאפשר לבדוק את זה. רבי נחלק, בכל אופן, עד כאן לגבי שבועה בשוגג על העתיד. מה לגבי העבר? הרי אם הוא ידע שהוא משקר על העבר, זה מזיד והוא פטור. אם הוא חשב שהוא אומר אמת על העבר, אז זה אונס והוא גם פטור. אז מה זה השוגג הזה? אומר רב נחמן, הכוונה היא שהוא ידע שהוא נשבע לשקר, אבל הוא שגג בקורבן, הוא לא ידע אם זה חייב את הקורבן, והחידוש הוא שכן, זה חייב את הקורבן, זה נחשב שוגג, והסברנו שזה נכון לא רק לפי מונבז בחטאת, אלא גם לפי חכמים. ובסוף החלק הזה גם הוספנו שזה נקרא שוגג רק אם הוא שב מידיעתו, אבל אם זה אדם כזה שאומנם שכח את השבועה וזה נקרא שוגג, אבל הוא מגלה לנו שגם אם היו אומרים לו, הוא היה ממשיך לאכול כי היה מאוד רעב, זה לא נקרא שהוא שב מידיעתו, והוא פטור מקורבן, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו דין של שמואל ששבועה בלב לא תופסת, צריך לבטא בשפתיים את השבועה, כמו שכתוב בפסוק, ועל זה כשנו שתי קושיות, קושיה אחת מברייתא שקצת סותרת את עצמה לגבי זה, ורב שש תסביר את הסתירה הפנימית שלה, שאם הוא נשבע בלב זה כן תופס, ורק אם הוא גמר בליבו להוציא את השבועה בשפתיים, והוא בסוף לא הוציא, אז זה לא תופס. אז זה קשה על שמואל שאמר ששבועה בלב לא תופסת, אבל רב שש תציע הסבר חלופי לסתירה הפנימית בברייתא, שלפי זה היא לא דיברה על המקרה של שמואל, ואז שמואל ניצל ששבועה בלב לא תופסת. זו הקושייה הראשונה והתירוץ. קושייה השנייה זה מברייתא לגבי נדר למשכן, ששם מפורש שנדר בלב כן תופס, אז לכאורה זה צריך להיות גם בשבועה. כך עונה הגמרא, לא, זה לא אותו דבר, שם יש לימוד מיוחד, בשבועה לא. עכשיו למה שלא נלמד משם לשבועה? אז אומרת הגמרא שתי אפשרויות, או כי יש שני תחומים שבהם יש נדר בלב, וזה נדר למשכן ונדר לקורבן, ויש לנו כלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, או גם שני כתובים כן מלמדים, כאן הם לא, כי הם עוסקים בקודשים ושבועה זה חולין, ולא לומדים מקודשים לחולין. כל טוב.